ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו כדרכנו נצרף נצרף ענייני דיומיים, גם כמה תובנות כלליות ותובנות ועניינים של חשיבה התקנית. הייתי בצרפת בקיץ באלפים, וכמו כל שנה מזמינים אותנו לתת שיחות, שיעורים, הרצאות, וכיוון ש וכיוון ש מקובלני מורי ורבי הרב יצחק גוטנר זצ"ל, שכדאי לדבר תמיד דבר יום ביומו, זאת אומרת עניינים שזה כתוב 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים ברכות החג, אבל בחג עצמו בוודאי ובוודאי שעוסקים ודורשים בעניינים של חג. זה מבחינת תאריכים, זה לא רק חג, אלא כל מיני תאריכים, תאריכים שהזמן גרמה, אם זה ימי פטירה או ימי הילולה, ימי הולדת וכולי. מסתם אתמול דיברו פה הרבה על הרב קוק, אז זה אותו עיקרון. הרב גוטנר כדרכו הרחיב וחידש שגם כמו שדבר יום ביומו, אז דבר מקום במקומו. כלומר, אם אתה נמצא בצרפת, דבר קצת על יהדות צרפת. אני הכל מתכוון מבחינת משקפיים של תורה, איך אנחנו רואים את זה, דברים שהיו במשך דורות קדומים, אבל איך רואים את זה ב-2018. אז אני דיברתי שם הרבה על שני נושאים, אחד לא נוגע לנו כרגע, אבל הנושא השני שהוא נוגע גם נוגע, זה המהפכה הצרפתית. מדוע המהפכה הצרפתית נוגעת לנו, כמובן אני הולך להסביר את זה. המהפכה הצרפתית היא בעצם, מבחינת ההיסטוריה המודרנית, מבחינת מה שזה נוגע למדעי המדינה, אפילו ב-2018, היא האימא של כל המהפכות. זאת אומרת, היא המהפכה הגדולה, הדרמטית, המשפיעה ביותר על תרבות אנוש במאות שנים האחרונות. היו הרבה מהפכות, אבל אני רק כדי לחדד את זה, את ההיסטוריה, ההיסטוריונים בדרך כלל מחלקים לשלוש תקופות, העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה. ובאו הרבה היסטוריונים ואמרו, זה בסדר, עד המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית ואילך זה כבר תקופה רביעית, איך נקרא לזה? העת החדשה. כלומר, העת החדשה, העת החדשה. מדוע המהפכה הצרפתית היא כל כך דרמטית, היא כל כך חשובה, כל כך משפיעה? אז קודם כל היא חשובה ומשפיעה בתולדות העמים, אבל היא גם כן חשובה ומשפיעה מאוד בצורה שלילית באופן כללי על היד. סליחה? בגלל האמנציפציה. במהפכה הצרפתית בעצם עיררו את המושג כפי שלא עיררו לפחות באותם מאות, לא עיררו מעולם. אולי אפשר לדבר על אתונה העתיקה ועל רומא וכולי, אבל במהפכה הצרפתית הראו מושגי יסוד של מסורת, והמושגי היסוד של המסורת זכו לערעור בשלוש נקודות מפורסמות. אני לא יודע צרפתית בדיוק, אבל קוראים להם אקילטרי או משהו, אקילטריאניות, כלומר שוויון, ליברטה זה נאורות, ופרטרניטה זה אחווה. לא יודע אם אמרתי את זה טוב, אמרתי את זה טוב? לא קודם. בסדר, אז נגיד לדבק בעברית. אבל בכל מקרה, שלושה העקרונות האלו עיררו מוסדות תבל. וכאשר הם עיררו את מוסדות תבל, אז גם אם אחר כך המהפכה הזו כפי שנראה, לא ברור אם היא בכלל נגמרה בטוב או המשיכה בכלל, אבל היסטוריון יהודי חשוב, ארתור הרצברג, קראו לו, היה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת קולומביה, והיה תלמידו של גדול ההיסטוריונים היהודים במאה האחרונה, של פרופסור סול ברון, שגם היה באוניברסיטת קולומביה. אז ארתור הרצברג כתב משפט מזעזע. הוא אומר, המהפכה הצרפתית שהתחילה בצרפת, כפי שהתחילה, המהפכה הצרפתית מבחינתנו הסתיימה באושוויץ. זה משפט מאוד מהמם, משפט מאוד דרמטי. המהפכה הצרפתית עם כל הבשורה שלה, עם כל תיקון עולם במלכות השם, כביכול, הם אגב לא דיברו על מלכות השם, הם היו אתאיסטים, הם יצאו נגד הכמורה ונגד הדת ונגד הכל. אבל המהפכה הצרפתית שמדברת על הנאורות של האדם, המהפכה הצרפתית שעוסקת באיך להרים את הרמה של האחווה והשוויון והליברליות והנאורות והכל, היא בעצם כביכול הראתה למפרע מהי אושוויץ. אושוויץ, שכאשר העם הכי מתורבת כביכול שספג את רעיונות המהפכה הצרפתית וגם הגשים אותם לפחות בין שתי מלחמות העולם, הביאה מהר מאוד בין שני מלחמות העולם כבר בשנות ה-30, הביאה לפתחו של העולם את הדבר המזוויע והנורא מכל, את השואה, את אושוויץ. והדבר הזה הוא בעצם פחות או יותר מבחינה יהודית, הוא לא דיבר רק מבחינה יהודית, הוא דיבר מבחינה אנושית, כי אושוויץ זה קטם לא רק בשבילנו, זה קטם על כל פרצופה של התרבות האנושית. אשר המדינה הכי משוכללת, הכי משכילה, הכי מתורבתת, הייתה גרמניה, לא צרפת. צרפת התחילה אולי ברמה יותר גבוהה, אבל ב-1933 ואילך, 40 כבר, אבל גרמניה הייתה הארץ הכי בכל, כל מה שנקרא מבחינת תרבות אנושית, התפתחות אנושית וכו'. ובסוף זה נגמר בתאי הגז. זה מראה עד כמה יש פה דבר ושברו, עד כמה יש פה התרסקות איומה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אבל צריך להסביר את זה גם, צריך להבין מה, מי, למה הדבר הזה קרה, איך הדבר הזה קרה. אבל מבחינתנו, מבחינה יהודית, מבחינת העקרונות של תולדות ישראל שאנחנו מאמינים באלוקי השמיים והארץ ובתורת השם, הדברים האלה כבר מפורשים כמעט במשך חוכמה, צרלים, רבי אומר שמחה הכהן, בעל האור שמח, אז הוא כותב במשך חוכמה על פרשת בחוקותיי, שיבוא יום, אני לא מצטט בדיוק, אבל דברים מפורסמים, יבוא יום שבאותו ארץ, באותה עיר, באותו מקום, שאומרים ברלין היא ירושלים, כן, אין לנו חלק מהחלה בירושלים, יש לנו את ברלין. ברלין ירושלים, באותו מקום, מאותו מקום, תצא רוח שערה או סופה אדירה, ותחריב את הכל. אני לא מדבר על השואה באופן פרטני, אבל זה לא מתכוון. הוא כתב את זה, אני חושב, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כ-20-30 שנה לפני השואה. זאת אומרת, זו נבואה מזעזעת, ונבואה שגם אומרת שממקום שבאת, אותה תקווה, אותה אופטימיות, אותו אימון שהחליפו את האמונה בתורה ומהשמיים, בקודוקי השמיים בארץ, ונתנו אימון בתרבות הגרמנית, תרבות אירופאית בכלל, תרבות הגרמנית בפרט, כן? באותו מקום תצא מאותם אנשים עצמם, מאותם אנשים גבוהים כביכול, תצא השואה הנוראה. עכשיו, אני לא אכנס כאן לפרטים, יש אומרים שרוב אלה שהשתתפו בשואה הם לא היו מהגרמנים הנאורים, אלא היו פרימיטיביים והכל, אבל זה שטויות. זה לא נכון, מפני שאם כל ברי הדת וכל המתורבתים וכל המשכילים היו מתנגדים לזה, כמו מקום אחד ביחיד באירופה, הייתה התנגדות באמת עקרונית עמוקה. רק מקום אחד באירופה, הייתה התנגדות, איפה אתם יודעים? מה? דנמרק, כן. רק בדנמרק. בדנמרק יצא המלך בכבודו ובעצמו, כאשר רצו שם להפעיל את כל הגזרות של הנאצים, עם כלי צהוב ובעקבותיו כל רבי המלוכה, ולכן באמת הנאצים לא הציבו לעשות שם. אבל חוץ מדנמרק, כן? גם היו מדינות, אתם מבינים, בשם השוויוניות והניטרליות והפציפיזם, מלחמות, כן? הם היו שני ישראל לא קטנים, רק לא באופן פעיל ואלים, אלא באופן שקט. אני מתכוון לשוויץ ולשוודיה, אני מתכוון לאמריקה עוד לפני שישראל, הם לא קיבלו לחופים שלהם. או לקבל כפליטים את היהודים המוגללים והמסכנים. למרות שהיו גם יהודים כאלה, זה דברים נוראים. אבל זה לא הנושא כרגע. אני רק מתכוון לציין את המהפכה הצרפתית כמודל, כדוגמה, למה שנקרא זעזוע אמות הסיפים. ונסיגה ב-180-360 מעלות ממצב קודם, ולפתוח כביכול עידן חדש בתולדות אנוש. כי זה באמת היה עידן חדש, כל מקום הייתה מלוכה, כל מקום בצרפת הגענו הלואי ה-16, וקנות יכלו כבר להגיע ללואי ה-17. היו ממשיכים היום כבר, היו מגיעים ללואי ה-45 או משהו. אבל כן. ובכל המערכת הייתה שם שחיתות נוראה גם כן, אז גם הסבר למה דווקא שם פרצה המהפכה, בצורה שהיא פרצה הייתה שחיתות נוראה, היו הרי שלושה מעמדות, היה מעמד המלוכה והצילים, היה מעמד הכמורה, והיה שער זה הבורגנים והחקלאים העיקרים וכולי והיהודים. אז הראשונים שהם היוו אחוז אפסי מהאוכלוסייה, זו הייתה המדינה די גדולה ב-1789. היו שם 20 מיליון תושבים, במונחים של אותה שנה, זו הייתה מדינה ענקית, זו הייתה מדינה גדולה באירופה. אז היו נדמה לי אולי 4,000 אנשים שהשתייכו למעמד הגבוה, כן? והם נהנו מהתוצר הלאומי באחוזים אדירים. הם היו גם פטורים לשלם מיסים. אני מתכוון למלך, משפחתו והאצולה. כן? אותו דבר הכמורה. אז הם היו אולי עוד כמה 20,000 או משהו. במיוחד הם מדברים פה בצרפת, זה היה כמורה קתולית. כמעט ולא היו פרוטסטנטים, היו חמות דת. השאר שזה מסתם ה-19.5 מיליון, ביניהם אחינו בני ישראל, לא הייתה להם זכויות, לא היו להם זכויות כמעט, והיהודים היו עבדים לעבדים. איך כתוב במגילת אסתר, אנוכי אסתר אסתיר את פנה, יש פה אסתר בתוך אסתר, מסביר המהר"ל על פי חז"ל, כלומר יש פה גם כן את מלכות פרס ומדי, ובתוך המלכות פרס ומדי יש לנו את עמלק, את המן הגגי. זאת אומרת, יש פה, אז היהודים היו גם חסרי מעמד בגלל שהם היו שייכים למעמד השלישי נטול זכויות, ועוד יותר בגלל שהם היו יהודים. האחרים יכלו לפחות לעבוד בחקלאות, להקים חנויות, תעשייה, היו גילדות, זה סוג של אגודות שבהם התאחדו בכל מיני בעלי מקצוע, והיה צריך להתקבל לגילדה כדי לעסוק, לקבל רישיון בדופן. היהודים לא התקבלו לגילדות. המקצועות היחידים שיהודים יכלו לעסוק, גם בצרפת כמו בשאר רוב מדינות אירופה, כן? זה היו מקצועות שהפכו אותם לסנועים עוד כפליים. הם היו כל סנועים, כן, הרגנו את משיכם. כן, זה היה חלק בסיסי מהחינוך של הילדים כבר מהגן ואילך בכל מדינות הקתוליות, מדינות הנוצרות. אבל מעבר לכך, אנחנו היינו גובים מיסים, אנחנו היינו מלווי בריבית, אנחנו היינו בעלי בתי המזיגה. מה זה בתי המזיגה? בתי מרזח, הפאבים, המקום שמוכרים בזה אלכוהול. השלושה מקצועות האלה יכלו להפעיל לפעמים להכנסה די סבירה, או אפילו יותר מזה, לכמה בודדים יהודים. מאידך גיסא הם הפכו אותנו לסנועים שבסנועים. אף אחד לא אוהב לשלם מיסים. כל אחד אוהב ללוות ולא אוהב להחזיר הלוואה, כל מקום שזה או בריבית או ריבית קצוצה, כן? והבתי מרזק שמכרו את האלכוהול ואת כל הדברים הללו גרמו במיוחד לפשוטי העם ברוסיה, ויותר בולר את זה, את הבלטות יותר מה שבצרפת, אבל בכל מקום זה גם בצרפת. הם גרמו לכך שהפועל הפשוט שבקושי מצליח לפרנס את משפחתו, בדרך הביתה נעצר לשתות לחיים עם החברים שלו, הוא חוזר, קוראים אותו שיקור, החברים שלו, לגבי עגלה או משהו, הביתה הלכה המזכורת. אז זה כמובן יהודים, היהודים היו אלה שהם פתאום מכרו את הסמים הזה, את הסם הגדול הזה, את האלכוהול. אז ודאי, היהודים היו במצב נורא. הנה פתאום המהפכה, לא, זה לא התחיל מיד, לקח שנתיים שלוש, אבל הם נותנים גם שוויון זכויות ליהודים. זו הייתה בשורה אדירה. את הבשורה הזו, למרות שהמהפכה כבר עברה כמה שלבים, השלב הראשון של המהפכה היה שלב מוזר מאוד, אבל גם מפחיד מאוד. זה היה כעבור שנה וחצי או משהו, שנתיים, כיוון שהמהפכה מבחינת יישום, מבחינת ארגון, לא לגמרי נקלטה. אז קמו במנהיגי המהפכה קבוצה של אנשים המוכשרים והאלה שהשקיעו במהפכה את כל המרץ ואת הכישרון שלהם ואת הכסף שלהם ואת הכל, והם נהיו קנאים לרעיונות המהפכה, וכל אלה שהתנגדו למהפכה סומנו. זה היה תקופת הטרור, זה היו הג'קובינים. הג'קובינים כן, קומונה הפריזאית, אבל זה התחיל עוד לפני הקומונה הפריזאית. והיה תקופה של שנה, שנה וחצי של טרור נורא, שהמהפכנים בשם השוויון והאחווה והכל, אבל קנאות אדירה כזו לרעיון, שכל מי שלא מקבל את הרעיון האטומות, וכמובן היו כל מיני טיפוסים פליליים למחצה שניצלו את זה, שכל מי שהצביע עליו הוא נגד המהפכה, אז כבר סיפרו את חייה, ואז היה גוליוטינה ונהרגו אלפים. עד שסוף סוף השפיות קצת חזרה אליהם, בסוף הם הרגו את ראשי הג'קובינים, את רובספייר ואת מארה, והעניין קצת התייצב. ואז עולה נפוליאון, ונפוליאון הופך לקיסר, זה לא דמוקרטיה, כי מהפכה בעצם דיברה על דמוקרטיה, ועל זכויות, ועל אתאיזם. הם היו אנטי-דתיים בגלל שהדתיות אצלם הצטיירה בצדק בדמות של כמורה מושחתת, של כנסייה מושחתת, כן? והם היו גם זה. אבל נפוליאון, שהוא אגב לא צרפתי, הוא קורסיקאי איטלקי, עולה במדרגות הצבא עד שהוא מצליח לתפוס את השלטון, מכריז על עצמו לקיסר. ואף על פי כן, דברים מורכבים. אף על פי כן, גם הרב של נפוליאון היה שופל מלוכני, מה אכפת לגוי שסל ונפוליאון בונפרטה הראשון. אגב, סופרי דברי הימים לעברית, כבר התחילו לכתוב בעברית, קראו לו נפוליאון בן פרט. במקום בונפרטה בן פרט. אני לא מה התכוונו לזה, אבל זה נשמע יותר טוב בעברית. אז נפוליאון כן ראה את עצמו נאור, כן ראה את עצמו כיונק את עקרונות המתחה, חוץ ממה שנגע לפופן אישי, שהוא קיסר. אין פה דמוקרטיה, הוא המחליט. אבל לא רק שהוא מחליט, אלא הוא רוצה להחליט בשביל כל העולם. יש לו תוכנית שאפתנית מטורפת לכבוש את כל העולם. הוא מתחיל וכבש די הרבה, וכן, הגיע עד מצרים, הגיע עד ארץ ישראל, אוסטריה, גרמניה, בקיצור איזה, עד שמגיע לרוסיה, ושם כידוע הוא ניגף ברוסיה, הוא מאבד את, את הכל, שזה, גולח, אחר כך מנישים אותו, אחרי זה חוזר, עוד פעם, בקרב אתם לא, הוא כבר גולה לסנטלנט, ושם כבר לא יכול לברוח. בקיצור, הכל התנפץ אל לא כלום, ואחר חזרה בצרפת המלוכה של הבורבונים, והאנטישמיות נורא, כאילו השוויון זכויות ליהודים הייתה רק מהשפה לחוץ, משפט דרייפוס, ציונות, זה השפיע בצורה עצומה על תולדות עם ישראל. לא אכנס לפרטים, אני רוצה לחזור לענייננו, למה שנוגע ישירות ליהודים, נוגע ישירות ליהודים. דרך אגב, אני לא זוכר מי שמעתי את זה מהרב ליפשיץ או מהרב אדרי, זכרונו לברכה, סיפור ב-1812, אז הצרפתים לוחמים ברוסיה, נמצאים ברוסיה, כובשים חלקים ברוסיה, ואז הייתה שאלה גדולה בין רבבות אלפי ישראל. מצד אחד הם סבלו סבל נורא מהשלטון הרוסי. השלטון הרוסי היה שלטון עריץ ושונא ישראל באופן מוצהר ורשמי, ודיכא את עם ישראל, אז הם לכאורה היו צריכים לשמוח להשתחרר מעול השלטון של הצאר. מאידך גיסא הם ידעו שייתכן מאוד שלרוסיה עם כל הנחשלות וכל הפיגור שלהם לעומת צרפת, אבל הברוטליות הרוסית, הנכונות לסבול, לחרוק שיניים ולהשיב מלחמה שערה, זה חלק מהגן הרוסי, וזה הוכיח את עצמו גם כלפי נפוליאון, והוכיח את עצמו אחר כך כלפי היטלר, מה שמחקים. אז על כל פנים, אז הם חששו שנפוליאון עלול להפסיד, נפוליאון נגמרו קווי הספקה, והתחיל החורף הרוסי, וגנרל חורף הרוסי זה משהו אימתני, ואז הם לא התלבטו, התחבטו במי לתמוך. וזו הייתה סוג של מחלוקת השקפתית וגם פרקטית, פוליטית, במי לתמוך. רוב גדולי ישראל תמכו בצאר. בפני שמלך חדש, לך תדע מה יהיה נפוליאון, אם יצליח לבוא, אם הוא ייפול, כפי שהוא אכן נפל, אז השלטון הרוסי יהיה עוד יותר אכזרי, עוד יותר מדכא. ואם הוא ינצח, לך תדע איך הוא יתנהג כמנצח. גם בזה לא תמיד ברור, היו לו נפוליאון כבר אירועים בעבר שבהם הוא כן ביטא אנטישמיות לתקופה מסוימת. הוא רצה לעצור את השוויון זכויות ליהודים ב-1798, קראו לזה המקרה המביש, המחפיר. בכל אופן, רוב גדולי ישראל תמכו בצאר. אבל היו מיעוט שתמכו בנפוליאון, ראו בו סוג של חמורו של משיח, אולי זה סיכוי לגאולה, אולי זה מלחמת גוג ומגוג, אולי הוא יביא את בעקיפין את הגאולה המיוחדת. בכל אופן, זה כבר עידן שיש מברקים, טלגרמות. אז מגיע, וזו התקופה שיש את המחלוקת בין החסידים למתנגדים. והמחלוקת הזו בין החסידים והמתנגדים היא בעיצומה, ומגיע טלגרמה, מגיע מברק לביתו של האדמו"ר הזקן של בעל התניא מחסידיו בפולין, ששם פרץ ויכוח גדול בבית כנסת מסוים. דרך החסידים הקימו את המניינים שלהם, אבל הרבה פעמים הם קשו בתי כנסת קיימים, ולפעמים הנכבשים נכנעו או נהיו חסידים בעצמם, ולפעמים הם נאבקו בחסידים הרי שינוי את מוסר התפילה. הם הניגו נוסח של האריזל, או מה שנקרא האריזל לפי הנוסח החסידים. נוסח ספרד ונוסח עדות המזרח הוא דומה בהרבה דברים. זה התחילה, זה מוסר השכינה, זה אולי שונה. ותראו לעצמכם שקמים מיד בבוקר, על הבוקר, כן, נכנסים על הכנסת, והחזן או חסיד מתחיל בהודו. והמסורת האשכנזית, המתנגדית, מתחילה במזמור של חנוכת הבית לדוד, ועוד אומרים אחרי ברוך שאמר. אז אתם מבינים, על הבוקר ככה בקושי פתחו את העיניים, כבר יש מכות. וזה לא נחמד, וזה דבר שחזר על עצמו בהרבה קהילות, והמובילים של החסידים במקומות האלה לפחות, היו רובם ככולם תלמידי בעל התניא, חבדניקים, אז עוד לא קראו להם חבדניקים, חסידי לובביץ'. בכל אופן, וזה דבר שניסו לעקוף אותו, אולי נוותר, בפרט הזה לפחות. שלחו טלגרמה, צלחו מברק לבעל התניא, הודו, או מזמור של חנוכת הבית. אבל התניא הבין מה השאלה, כי המברקים היו יקרים, אז קיצרו במילים, כן? כמו ששולחים אס-אמס או משהו. אז התניא ענה, גם כן בקיצור, הוא אמר, לא משנה, העיקר יגיעו ביחד לכבוד השם. הוא התכוון לומר להם, תתקפלו, בסדר, תתחילו במזמור של חנוכת הבית, למרות שלפי נוסח האריזל והנוסח שלנו, החסידים, זה מתחיל מהודו, תתחילו במזמור של חנוכת הבית, כן? העיקר נפגשים בייחוד השם לעולם. במסר, כן? בכל פעמים זה היה המודיעין הרוסי יירט את המברק הזה. הוא היה בטוח שיש פה מסרים של ריגול שהיהודים הם גייס 50, עשרים לנפוליון, ויש מיד לחקור ולדרוש ולעצור את המעורבים בנושא. אז מיד הגיעו לבית של הרב בעל התניא ועצרו אותו ואת האנשים שלו, את הצד שלו, ואז בא מתורגמן הראשי שידע טוב רוסית, היה קצת מקורב למלכות, מהחסידים והשמשים של האדמו"ר הזקן, מסביר לאנשי המודיעין, לצנזורה והכל, במה דברים אמורים. הוא הסביר שיש פה ויכוח, מחלוקת בין שתי קבוצות יהודים על נוסח תפילה, וזה בסך הכל, אין פה שמץ של קשר למהפכה ולכיבוש של נפוליאון ברוסיה, סתם, עורבא פרח. אבל מה, הצנזור היה איש אינטליגנטי וסקרן, אמר, מי בדיוק שתי הקבוצות האלה? הוא לא הסתפק בזה. זה אומר, לחסידים מתנגדים, מה זה חסידים מתנגדים? תסביר. אז הוא נתן איזו הרצאה קצרה להסביר חסידים. חסידים מתנגדים ואתם מי שהם חסידים? אז אתם מהפכנים. זה בדיוק המהפכה הצרפתית. זה כל ההתלהבות וכל הניפוץ מוסכמות וללכת נגד המסורת הקיימת ולהתחיל יהדות חדשה, אז כן, למדתם את זה מהצרפתים, אז אתם שייכים לנפוליאון. וכאן כבר היה הרבה יותר קשה מהמברק, הוא יצאו בשלום, אבל ברגע שהוא התחיל להתעניין מה זה חסידים, מה זה מתנגדים, זה היה כבר מאוד קשה. בעניין לעניין, באותו עניין, במלחמות שהיו בין המתנגדים לחסידים, אז אחד מהמשכילים, המשכילים זה היו היהודים שלא שמרו מצוות, שמרו, אבל בכלילות ככה, מודרן, very modern orthodox או משהו, או רפורמים כבר היו אז, בקיצור, אז אחד מהם קראו לו יוסף פולק בגליציה, זה המרכז גדול של חסידות, הוא היה מתנגד גדול, אז הוא הרשים לשלטונות שהחסידים הם אנשי המהפכה הצרפתית. הראיה שבאמת עושים את כל הדברים המוזרים שלא שזפתם עין מעולם, והם משתוללים ופולצים את כל הגדרות ואת כל המנהגים ואת כל המוסכמות, וזה היה די, מצליח לעשות די הרבה צרות לחסידים, הרבה מקומות השליט, השלטונות עשו את ה... את ההתנהלות של החסידים, או עצרו חלק מהם וכו'. אני מתכוון לומר, זה דבר שהראה עד כמה עם ישראל היו מעורבים בזה משני כיוונים אפילו. למעשה, בסופו של דבר, נפוליאון כידוע הפסיד, והצאר הראשון דרך אגב היה יחסית מתון, אלכסנדר קראו לו, הראשון, התכוון הצאר הראשון באותה תקופה, אחר כך עלה ניקולאי, וזה הם היו צוררי ישראל. כן, הם היו צוררי ישראל, והיו רשעים ארורים, והיו פוגרומים והכל. הנושא הזה לא עזר, לא עזר לעם ישראל. מה שבמיוחד הזיק זה מה שהוזכר פה, זה, וזה כבר בלטניה כותב, כן, רואים כמה חכם עדיף מנביא, כמו שמשך חוכמה כתב את זה הרבה יותר מאוחר, נתניה כתב את זה לפני למעלה מ-200 שנה, שהאמנציפציה ושוויון הזכויות ייצור מצב שהיהודים יתחילו להתבולל לאט לאט מבחינה תרבותית, ואחר כך לגמרי בגויים. באמת אחד מהעקרונות שהמהפכה הצרפתית במתן שוויון זכויות ליהודים היה אחד הדרישות, אחד התביעות שהיהודים כאן ואילך הם אזרחים כמו אזרחים, אבל אין להם קהילות נפרדות ואין שום סמכות לא לקהילות ולאנשי הקהילות ולא לרבנים. הם לא אמרו שאל תהיו דתיים, כי חלק משוויוניות זה גם שוויון דת, הם יכולים לשמור מצוות הכל, אבל זה לא במסגרת של קהילות, ולא במסגרת של קהילות נפרדות ופרטיות. אז זה לא יעלה על הדעת להסכים. ומיד הכיסה אתם חייבים ללמוד בבתי ספר, תוכנית ליבה וכו'. כלומר, והם הקימו, נפוליאון כבר הרחיב את זה, אבל כבר עוד לפני נפוליאון הקימו סוג של סנהדרין. קראו לזה סנהדרין באמת. מה זה סנהדרין? זה שוב משהו ארצי, לא קהילתי מקומי, אלא משהו ארצי שגוף, סוג של פרלמנט כזה, סוג של פורום, שבו נפגשים מנהיגי הרבנים מכל המקומות, מכל הזרמים. אז זה כבר יצר כמובן ירידה עצומה ברמה של שמירת מצוות ולימוד תורה, ולדוגמה, אולי כדאי לפרט את זה, היו ארבעה מרכזים יהודים באותה תקופה בצרפת. היה מרכז הכי ותיק, הכי צרפתי מראש, גם הכי פחות שומר מצוות, זה היה מרכז של הספרדים פורטוגזים, מצאצאי הנוסעים שהגיעו לעיר בורדו. העיר בורדו הצטיינה בשני דברים, כן? אחד, מפורסם, במה? יין, נכון. שנית, זה הייתה נמל ייצוא הראשי של צרפת, במיוחד למערב. באנגליה ולאיים ולמושבות הצרפתיות היו שניים, שלוש מושבות ענקיות, חלק גדול מקנדה, מה שהיום קוויבק, ולואיזיאנה, מה שהיום אחד מ-50 המדינות בארצות הברית, אבל זה היה שייך לצרפת, וארצות הברית קנו את זה מצרפת במאה ה-19, לואיזיאנה וכל האזור, וגם הרבה מושבות, יהיה מרטיניק וקובה והייתי, בקיצור, כל הכבוד האלה. השכר מאיים לצרפת, שזה היה הרבה אוצרות טבע, זהב וכל מיני דברים, ומצרפת לשם, עבר דרך בורדו. מטבע הדברים, היהודים הספרדים פורטוגזים, שהם היו אנשי מסחר ואנשי יזמות מאוד מאוד מוכשרים בכל העולם דרך אגב, ושמרו גם עם קשרים בין משפחתיים על פני כמה יום וכמה יבשות, הם ניהלו את העסק הזה, וכמובן הם כבר ידעו צרפתית, ושמירת המצוות עוד הרבה לפני המהפכה, שם כבר הייתה, איך אומרים את זה היום, על הקנטים. חלש מאוד אחידה, רבי יוסף חיים דוד אזולאי, גאון הגאונים, כתב 100 ספרים. הוא כתב גם ספרי מסעות, יומנים, הוא היה איש, איש מדהים, היה רב של חברון נדמה לי, הוא היה גם שדר, שליח דרבנן, הוא נסע לאירופה, לכל מיני מקומות, להביא כסף ותמיכה במוסדות התורה ולעניים של ארץ ישראל. ואז זה לא היה לעלות על מטוס אל על ולחזור כבר שבוע עם 100,000 דולר, אלא כשהוא היה נוסע, אז הוא נהיה בינתיים, נהיה רב בליבורנו למשך שנה, הלך לפריז ולצרפת, שעה שם איזה 4 חודשים, הוא מגיע גם לבורדו, אז הוא כותב ביומן, השם ישמור מה שקורה פה, מחללים שבת ועופרים על גילוי הרעיות והכל, זה היה יום נורא, והכסף וזהב וישמע משום ואיבד, זה מה שגורם להם. בכל אופן, אבל גם להם לא היה שוויון זכויות. יהודים, אז הם היו הראשונים לקבל שוויון זכויות אחרי המהפכה, והמהפכה הייתה ב-1789, אז הם קיבלו שוויון זכויות ב-1790 או 1791. עכשיו, היו גם יהודי פריז, יהודי פריז היו דומים קצת ליהודי בורדו, במובן הסוציו-אקונומי, כן, גם כן, היו דתיים כל כך עסקו בזה, והיו עשירים שהצליחו דרך שוחד לקבל זכות לגור בעיר הבירה בפריז, אז גם הם היו די עבודים מבחינת סיכוי עתיד של, של יהדות נאמנה ותורנות. מידה גיסה במזרח צרפת היו יהודים אשכנזים, זה היה בשלושה מקומות, אלזס, לורן ובמץ, במיוחד במץ. מץ זו עיר צרפתית בצפון צרפת, קרובה לגבול הגרמני, ובמץ באמת הייתה יהדות מאוד מאוד שורשית, יהדות אשכנזית מאוד שורשית, היא הייתה המשך גיאוגרפי, תרבותי, טבעי, ליהדות בוהמיה ופראג, ליהדות אשכנז וגרמניה, ליהדות אפילו פולין. בקיצור, הרבנים הגדולים היו שם, הייתה שם ישיבה גדולה ורבנים גדולים, הייתה עיר ואם בישראל מצ, עד סמוך למהפכה, והיהודים מטבע הדברים ששמרו על קלה חמורה והקפידו על מצוות ולמדו תורה ברמה גבוהה, היו להם רבנים ענקים, רבי יונתן אייבשיץ, שאח אגב בפראג, היה רב של מצ, השאגת אריאל, ורבי אריאל ממצ, הוא היה רב שם, היו בעיות, אבל בסך הכל זו הייתה יהדות מלאת חיות, שלחו לשם תלמידים מצטיינים מפולין ומפראג ומאשכנז ללמוד אפילו בישיבות. אז היהודים האלה לא היה להם סיכויים גדולים להצטרפת, להתבולל. כן, בקושי דיברו צרפתית, דיברו יידיש בניב מקומי, מיוחד, היהודים האלה, ולא רצו גם לוותר על הנהגת הקהילות, לא רצו לוותר על הסמכות של הרבנים. בקיצור, זה היה מאבק והייתה התלבטות די ארוכה, אבל בסוף גם שם הרוב סיבות פרקטיות ושבל עוני כשם והכל, הם החליטו כן לבקש שוויון זכויות, וזו עדכה להם כמה שנתיים שלוש יותר מוכן. ומיד אחר כך גם שם התחילה ירידה תלולה, הן בשמירה מצוות, הרגע שהתחילו ללמוד צרפתית, הרגע שהתחילו בתי ספר של הממשלה, היו תשאולים, הציגו להם כל מיני שאלונים, האם אתה תשתתף בחתונה של חברך הנוצרי, האם תתחתן איתו, וכמובן התשובות היו לא נעימות בדיוק לאוזן הצרפתית, גם אם היא בעד שוויון ובעד חירות ואחווה, היהודים לא בעד שוויון ואחווה, והייתה שנאת ישראל נטועה, עד היום עשו סקר, צרפתים 51% הכריזו על עצמם כאנטישמים. זה מדינה מאוד אנטישמית, מדינה קתולית, כמו פולין, מדינות שהכנסייה הקתולית שעלתה בהן כל הדורות, אז האנטישמיות שם בדרך כלל עוד יותר עמוקה. וכך שגם שם הייתה ירידה נוראה, עד כדי כך שהיום בצרפת, דבר היום, ממש ביום, מעט מאוד תמצא, במיוחד בערים הגדולות, יהודים אשכנזים ותיקים, כלומר, שנמצאים שם 200-300 שנה ויותר, שהם שומרי תורה ומצוות, או אפילו יהודים, מספרים על משפחת רוטשילד, שהם יהודים מתבוללים כבר 150 שנה, אבל הם מקפידים להתחתן עם יהודים. זה הדבר היחיד שהם שומרים. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יהודים אשכנזים של פעם, אלזס לורן ופריז והכל, קשה מאוד למצוא. יש יהודים אשכנזים דתיים שהגיעו מגרמניה, מפולין וכל מיני מקומות, או הגיעו מערי השדה לפריז ולניס, ליון ומרסיי וכל זה. מה שמחזיק היום את היהדות בצרפת זה היהודים שהגיעו לשם מאלג'יר ומרוקו, שאלה היו קולוניות צרפתיות. אז יש היום בצרפת שברוך השם קהילה של 500,000 יהודים. יכול להיות. אבל הרוב המכריע של יהודים דתיים, חלק גדול מאלה התבוללו 70%. אבל הרוב המכריע של יהודים דתיים שהם בדרך כלל בערים, כן? שיש שם קהילות וישיבות ורבנים והכל, החלק המכריע זה יהודים ספרדים. והיהודים האשכנזים גם כן מאגרים אחרי מלחמת השנייה, בקיצור זה הכל תוצאה ישירה של המהפכה הצרפתית. הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר לי פעם, אצלנו יהודים ספרדים לא הייתה התבוללות, גם לא התקלקלו, עד שאליאנס יימח שמם, כך הוא אמר, כל ישראל חברים, שזה היה מוסדות צרפתיים ש... וכל הם עברו להרבה מדינות, הגיעו גם לעיראק ולסוריה, כל המקומות שהייתה השפעה הצרפתית, אז הקימו את הבתי ספר האלה, אז אלה היו היהודים שלנו, כמובן, ליהודים ספרדים שהתקלקלו. אבל תנועה רפורמית פורמלית מעולם לא קמץ. כל מה שאני מספר לכם זה היסטוריה. עכשיו אני רק רוצה לומר נקודה עמוקה אחת לגבי תשובה. אני רואה שיש פה הרבה פנים חדשות, אתם כנראה שאולה לך, ואני רוצה שתמשיכו את כל השיעורים האלה, כי זה חשוב באמת להתחיל ברגל ימין. אני רוצה להגיד משהו על תשובה ועל תשובה שנוגעת לכם. כל יהודי צעיר כמוכם, שבא לישיבה תכנית, לישיבה גדולה, ישיבת הסדר, ישיבה, כן? אז הוא הולך על מסלול מסוים של התחזקות. לא נקרא לזה חזרה בתשובה, הייתם דתיים ולומדי תורה גם קודם, אבל בוודאי זה התחזקות, זה להתגבר בעבודת השם, וכמובן בעיקר בלימוד תורה. עכשיו, קיימת נטייה גדולה, זה אנשים שמתחזקים, זה מלא תשובה בוודאי, להשתגע. יש להשתגע, ללכת לקים ציבור. לתפוס את הדברים המוזרים, הטריוויאליים, או לתפוס את הדברים המעומדים, אבל הרבה פעמים בקיצוניות גדולה. עכשיו, מה נקרא קיצוני? זה תלוי אצל כל אחד באופן אישי, באופן אינדיבידואלי. אני רוצה לסיים פה בכלל שאפשר ללמוד מהמהפכות. אחד מגדולי הדורות היה המערץ חיות. הוא חי באותה תקופה, צבי הירש חיות, הוא היה תלמיד החתם סופר, היה גם יהודי משכיל, שהיה לו אפילו דוקטורט, אבל הוא היה גאון עולם, והוא כותב הגאות, הערוב סוף שעה ספילמה גם כן, יש הגאות עם ארץ חיות. אבל היה גם איסור יום. והיה ירא שמיים והכל. היו שני גויים שהיו משכילים. אחד ירא שמיים צרוף שנשאר איתנו. ואחד גאון גדול בתלמיד חכם נפלא, שיר. שיר היה חתנו של ארצות החושן, שלמה יוסף רפפורט, הוא היה בעצם מייסד התנועה הקונסרבטיבית. הוא כן היה מכל כך, הוא לא היה ירא שמיים. הוא היה גאון בלימוד. הוא הוציא לאור את אבני מילואים, ויש לו אפילו הערות על אבני מילואים. הוא היה חתנו של ארצות החושן, אבני מילואים, אביר התורה והלמדנות, שתשמעו את שמו הרבה פעמים, בעזרת השם. על כל פנים, אז מרץ חיות שואל שאלה היסטורית. איך ייתכן שמהפכת 1789, מהפכה הצרפתית, נגמרה בשפיכות דמים? ואילו ב-1848 גם היו הרבה מהפכות באירופה, באיטליה, והיה בהונגריה, והיה בפולין, והיה בגרמניה, והיה גם בצרפת. אלה היו מהפכות שחטות שלא נגמרו בשפיכות דמים והביאו לתועלת. כאילו להעמיק שוב רעיונות של נאורות, רעיונות של שוויון וכו', והם לא נגמרו בשפיכות דמים. מה? אביב העמים, 1848. בסדר, אבל זה היה הרבה יותר שקט, זה לא הביא לשפיכות. המהפכה הצרפתית הביאה לשפיכות דמים משולשת. א', הטרור של הג'קובינים, של רובספייר ומרה וכל אלה, דנטון. ב', זה היה טרור נורא, אז הקוליוטינה הרגו גם את המלך, הכל, פעלה לא להפסק. גיליוטינה בעברית, מי יודע איך אומרים? יודעים עברית? לא צריכים לדעת את זה בעברית, יש לה שם בעברית, מערופת. מערופת. גיליוטינה בעברית. על כל פנים, זה דבר אחד. דבר שני, היה מלחמות של נפוליאון, שנהרגו בהם מאות אלפים. מאות אלפים, ולא רק צרפתים. שני את זה, אולי מיליונים. קרב ווטרלו, נראה לי, נהרגו מיליון לפי השמועות. והדבר השלישי, שבצר אחר כך בצרפת, כל משך מאה ה-19 זה יצר הפך שוויון והפך אחווה עם יהודים לאחרונה. כן? אבל 1848 נגמר בחידה. מרץ חיות יסוד. המהפכה הצרפתית הייתה נגד דת. הם הלכו נגד הדת הקתולית, נגד הכמורה. אבל בעקיפין הם הלכו בכלל נגד זה שיש אלוקים לעולם. שיש בעל לבירה. אז דבר כזה צריך לגמר בשפיכות דמים. השם כמל שמונה דבר בשמונה זה כבר לא הלך נגד הדת. אם נבין את הדברים יותר בעומק, זה לא רק איזה וורט, שזה עונש משמיים. אלא יש פה משהו יותר עמוק. מהפכה מטבע הדברים זה לשנות את מהלך ההיסטוריה, או את מהלך המסורת, או את מהלך המקום. לזה קוראים מהפכה, זו הגדרה של מהפכה. אם אתה משנה את המהלך באופן שהדבר לא מתאים למזג, למוסר, לערכים, להרגלים של האוכלוסייה, מהפכה כזו סופה שפיכות דמים, כי תיצור רבולוציה וקונטר רבולוציה וכל מיני תסיסות וכל מיני, כי מהפכה כזו היא מהפכה אלימה בעצם הגדרתה. מהפכה הצרפתית הייתה מהפכה אלימה. אגב, מי עמד מאחורי המהפכה הצרפתית? מי היה הראש התרבותי, אינטלקטואלי, רוחני? זה היה גאון הגאונים, ואני חושב באחד מהאנשים הכי חכמים שחיו עלי אדמות מאז ומעולם, וולטר. וולטר היה פילוסוף צרפתי הדגול, הוא היה אנטישמי נורא. הוא היה בלעם הרשע. בלעם היה כמו משה רבנו, לא קם נביא בישראל כמו שעוד, אבל קם באומות העולם, מי הוא בלעם? ובלעם כל כולו תומה ורשע. אני קורא לוולטר בלעם הרשע. ווולטר, שהיה שונא ישראל אדיר, חישב את זה. כותב את זה אפילו באחד המקומות. הדבר הזה יביא פרופסור ארתור הרצברג אומר, וולטר כבר כותב שהמהפכה הצרפתית תיגמר באושוויץ. זאת אומרת, העניין הוא שכל השוויוניות הזו וכל הבלה בלה בלה הזה, להראות שהיהודים הם עדיין בני השטן הם עדיין גזע מסכסך ועושה צרות, ואין לו מקום. זה פחות או יותר הרעיון של וולטר, ותוך כדי יישום רעיוני, פילוסופי, אידיאולוגי של המהפכה הצרפתית. אבל מהפכות שהן לא הולכות נגד המסורת, לא הולכות נגד טבע האזרחים, האוכלוסייה והכל, הן יכולות הרבה פעמים להועיל, כי מהפכות הן תמיד רוכבות על גלים של לתקן דברים. היה מה לתקן. אבל השאלה איך אתה עושה את זה, מהו המניע הפנימי שתוחף אותך. ואגב, כיוצא בזה אתה רואה מהפכה קומוניסטית. זה היה מהפכה נורא, נגד כל מה שאנשים הבינו, הורגנו והכל. זה נגמר בשפיכות דמים נורא. המהפכה הקומוניסטית גרמה לשפיכות דמים אולי הגדולה בהיסטוריה. ברוסיה, בסין, במזרח אירופה, בהמון מקומות, בקובה, בכל המקומות. זה הלך עם רצח, כן? כן, ואיך היא נגמרה המהפכה הקומוניסטית, זה גם מעניין, נגמרה בכל ענות חלושה, כי זה כן התאים לכל העמים, להפסיק עם הקומוניזם המטורף, הלא יעיל, האכזרי, המדכא, ולחזור למשפחות העמים. אני אומר אותו דבר, תשובה, תשובה זה מהפכה. אם התשובה מתאימה למזג שלך, מתאימה להרגלים שלך, מתאימה לאישיות שלך, זו תשובה שיכולה לתפוס. אם התשובה באה עם טירוף, התשובה באה עם כל מיני הנהגות מוסרות ומשונות, התשובה באה עם כל שאני יותר קיצוני כך דפטפי, הדבר הזה סופו בדרך כלל כשווה. אז אני אומר, אתם באים לישיבה, ברוכים הבאים, תלכו, תנסו, זה כמובן לא, אין לזה נוסחות מדויקות, אבל תלכו בדרך המלך, תלכו מהרמב״ם, כל מורשתו של אברהם אבינו, זה דרך האמצע, זה שביל הזהב, לא ללכת לקיצוניות, לא ללכת לדברים מוזרים ומטורפים, תלכו בצורה שהתבונה, כמובן, בדרך התורה, בדרך המצוות, בדרך ההלכה, בדרך המוסר, בדרך הנביאים, כל מה שלומדים. אבל להיות נורמלי, להיות מתון, בתוך התיקונים, יש הרבה מה לתקן, כל אדם חייב לתקן את עצמו, במיוחד בתקופה הזו של אלול וימי נורא. אבל זה הסוד, וזה סוד גדול שרואים את זה בהמון נקודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.